הקדושה שבתה בקדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל היא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. שוב, כל כך התרגלנו לזה שצריך לחדש לנו. אבל החידוש הוא הפוך, אתם רואים את המנגינה של הרפון, נכון? החידוש הוא כישרון מיוחד, זה פלא כזה שיש אפשרות להעמיד קדושה נגד הטבע. אבל הקדושה לוחמת נגד הטבע, שהיא הקדושה שאנחנו מכירים, אינה קדושה שלמה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה של הקדושה שבטבע עצמה, שיסוד תיקון העולם כולו ובסיומו הגמור. למה הקדושה שבטבע עצמה יסוד תיקון עולם כולו ובסיומו הגמור? משום שהקדושה שלמעלה מהטבע היא קדושה שאומרת שגם מי שחי בתוך העולם הזה יכול להתקדש. יכול להשתחרר. להתעלות מעל האזיקים של הטבע. זה בעצם הקדושה של הטבע, יש כניעה מראש. לעולם הזה, העולם הזה הוא באמת חומר, האגו הוא שלילי. ויש אפשרות לקדושה אחרת, למרות שהעולם מקולקל, למרות שעזבה שכינה את הארץ, למרות שבית המקדש חרב, למרות זאת אפשר ליצור קשר עם אלוקים. זה כישרון גאוני, זו קדושה עליונה מאוד. אבל היא לא שלמה, לא שלמה במובן שלמה. פעם אפשר לדבקים משלמה. יש בה איזה קשר פנימי, יש בה איזה משהו בסיסי, היא מבטרת על העולם. והעולם, כמו שאמרנו, העולם הוא ביטוי, הוא הביטוי של אלוקים, מסתכל לו, ראי טוב הרעלמה. חדש בטובו בחמות הממס הדרשית. עצם המציאות היא הנהרת של השם, היא הגילוי שלו. ולכן כשבאופן עקרוני מגדלים את הקדושה כלוחם בטבע, אז היא מסוגלת לגדל יחידים, בעלי אישור קומה מאוד עליון, היא מסוגלת ליצור מצב של מסתירות נפש, בריחה מהחטא. אבל בריחה מהחטא זה תנאי קיומי, בסיסי, אבל הוא חלקי מאוד, כי הרעיון היסודי הוא תיקון עולם כולו, מה זה תיקון עולם? תיקון כולו, זה האמון, זה השליחות שלנו. שכשהוא פה ביקש להשרות שכינתו בתחתונים, לא לברוח מתחתונים, אלא להשרות שכינה בתחתונים. ולכן הקדושה הלוחמת הטבע צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. מה הכוונה בלועה בתמציתה העליונה? לא כך מבין, אבל איך ש... נראה מהמילים האלה, שנשם צריכה להתגעגע, נשם צריכה לנוק. היא צריכה לזהות עצמה בתור שלב, בתור אמצעי. כמו השלבים הראשונים שיש בתוך מסילת שירים. משהו שבלעדיו, אבל לפעמים, זה כמו שצריך לעשות ניתוח לפעמים, הניתוח הוא לא אידיאל, לא המגמה שיחתכו אותך, אתה מבין, אתה רוצה להיות בריא, הדרך לבריאות היא דרך מאוד מסובכת, קשה, שדורשת מחירים כבדים, אבל זה לא הכתרה, זה לא האידיאל העליון. לתקן אותו ולבשם אותו, לבשם אותו זה לגלות אותו בצורה העליונה שלו, מה המחשבה האלוקית שביסוד הכל? למה הכל קיים? למה הכל חי? אז הקדושה של אלוקים בטבע, אם היא רואה את עצמה כאידיאל שלם, אז היא תוקעת מקלות בגלגלים שלה, אז יש בה איזה ייאוש. אי אפשר להתייאש, אין מישהו אחר שעשה את השבוע חוטה עבודה. זה לא, יש דברים שאתה יכול להעביר על מישהו אחר, יש דברים שאתה יכול להעביר פקלים, שמישהו אחר מתחבר ממך, אבל פה רוצה אנחנו. ולכן שוב, זה ברור שמה שככל כל הקדוש חברו וחברו וחברו שהספר ספר, הגוף בניין הספר חורבן, יש שלבים כאלה בהיסטוריה. וצריכים להיות מודעים מהשלבים האלה בהיסטוריה. כמו סרגן מאמצים כזה, יש שלבים שאתה תנסה להיות לא אתה, ככה יש להם למורכבויות שלך, אז יצאו דברים נוראים מאוד, יצאו דברים שהם הרבה יותר גרועים מקדושה של יכולת מידותינו. הניסיון, זה מה שהנחת השבתאות. ניסיון ליצור קדושה בטבע הוא ניסיון נועל, שהקדים את זמנו ויצר קטסטרופיות היסטוריות ונזקים מוכניים כבדי משקל שעד היום אנחנו משלמים את המחיר הכבד שלהם. אז בפרקטיקה ברור שיש שלבים ארוכים של קדושה שלכם בטבע, אבל היא עצמה בלועה בתמציתה העליונה. זאת אומרת, מה גדולי הרעיון? מה עמוקי המחשבה? מה השאיפה? מה הבקשה? כשאנחנו מדברים על בית המקדש. זה מעניין שבית המקדש לא מופיע בתפילת 18, נכון? לכאורה אין בכל 19 הברכות ברכה אחת לבניין בית המקדש. ואתה אנחנו מזכירים בית המקדש, שבסוף התפילה אנחנו פוסעים אחורה, ועד שנגמרה התפילה כבר, אנחנו רואים יוצרי בני בית המקדש ומרבן את הולכים לתורתך. אנחנו אומרים, ואז שבת העבודה את ביתך. כן, על הקורבנות אנחנו מבקשים. קוראים לירושלים, נלכה ברחמת השוב. ונשקום בתוכה, נשקום בתוכה את השרת השכינה, ואתה מנים בית מקדש. אנחנו לא מזכירים, טוב, יותר כוח של עשרים, יש הרבה מעבר. אבל יש געגוע פנימי, לפעמים אנחנו גם לא בריאה אחרת, אבל כן, כשאנחנו חולמים על משיח, כשאנחנו חולמים על בית המקדש, כשאנחנו חולמים על תחזי עיניים משפט ציון ברחמים, כשאנחנו אומרים, לשנה הבאה דרושם, מה תמוד בתוך זה? תמוד בתוך זה במילים של הרב, בלועה בהתרצותה, עננה בקדושה הלאומית. שם ישראל במקומות הכי כואבים, הכי חלומים שלי פה. עד שאנחנו נמצאים במצבים הכי כואבים, אנחנו אומרים אמירות ששמעות קלושות, אנחנו אומרים אותה. אז אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו לא רואים את המודלים של הצדיקות, של הגלות, בתור חזון אחרית הימים. ההפטרות האלה של גוג ומגוג, חזון אחרית העצמות היבשות. מה שאנחנו מפטרים בסוכות, תחילת ובשר, בעץ יהודה ועץ אפרים, זה חלומות, געגועים. למדרגות אחרות לגמרי, שבמילים של הרב קוראים לקדושה שבטבע. הקדושה שבטבע זה שהחיים עצמם הם קדושים. ברור, אין דרך להגיע לזה, אין דרך כלל מתקנים אלה ממי שמביט עצמו עליה, אין. זה לא יבוא בשום צורה אחרת, אבל יש הבדל גדול אם אתה מביט עצמך עליה כי אתה רוצה למות. כי אתה מביט עצמך עליה כי אתה רוצה לחיות. יש הבדל עצום, אם אתה לוקח את הקושי בתור... נסגה, ואז אתה מספר כמה אתה סובל, כמה שאתה יותר סובל, כמה שאתה יותר מקמת את כוחות החיים בקוף ממתת, אז ככה אתה מרגיש שאתה יותר צדיק ויותר רציני. וכשהקדושה הזו מתעוררת, כשהקדושה יותר קדושת רצון, אז היא יוצרת מורכבויות, היא יוצרת קשיים. משום שאנחנו הורגלנו אלפי שנים ללכת לאורם של הדורות הקדושים והצדיקים, שבזכותם הגענו עד הלום. הם אלה שהנחילו לנו את התורה, ופתאום מתוך התורה הזאת יש דברים שאנחנו... פעם כשמישהו התווכח, אז זה היה חוצפה, זה היה צערה. כשדור אבות, בנים התווכחו עם אבות, הם לא הקשיבו למה שהאבות אומרים, והוא בא לרחב. מישהו הלך לרבי שלו עם רעיון, והרבי אמר שלא, הוא בכל אופן התעלם ממנו, אז הוא היה כנראה פעמים ממניעים, הם אומרים נמוכים, ודרכי התחייה לימדו אותם. שיש מצבים כאלה, שגעגועים, שקשות למשהו חדש, שכל עוד הם לא נקראים בשם. אין להם זהות, אין מודעות, הם לא מבינים מה קורה. אז שוב, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, המציאות לא נעלמת בגלל שאתה לא מודע אליה. לא נעלמת. אם יש לך פצע ברגל, אתה לא יודע שיש לך פצע ברגל, הפצע לא מתרפא. אם יש לך שבר ביד, אתה לא יודע שיש לך שבר ביד, אז השבר לא מתרפא. אז אתה לא יודע, אז מה אם אתה לא יודע? אם יש בעיות, מתכננים עליך מתקפה חשובה, אתה לא יודע, אז זה לא מפסיק, המתקפה לא מתבטלת. וזה קורה, וככה גם בכוחות, בעיקר. אז יש דברים פיזיים שקשה לו לדעת עליהם, אבל תרחשויות נפשיות, תרחשויות רוחניות, צמיחה של קומות אחרות. הפסקה הזאת היא קוראת, הפסקה הזאת היא קיימת במציאות. היא לא רק כתובה בספר, יש משהו אחר בארץ ישראל. זה מאוד איטי, ולהפך, זה מסוכן גם לקרוא את הפסקה הזאת. כי יש רבים שקוראים את הפסקה הזאת, קדושה בקדושה אצלנו, אז אני רוצה קדושה אחרת. במקום קדושה אחרת, הם יצאו במקומים פתרונות זולים, טיפשיים, שמלאי צחנה של גאווה. זה לא קל. אתם יודעים, כל מה שהרב קוק אומר, הוא לא קל. הוא מעולם לא ניסה לעשות לנו את החיים קלים. אתה רוצה לנו תמיד של הרב קוק, זה רק אם אתה הולך לעבוד קשה, מאוד קשה. ואתם זוכרים כל מה, קשה ועם פרי, עם תועלת, עם יעילות. ‫אין לו קיצורי דרך לרב, ‫צרו לרב צבא, ‫אף פעם בישראל, ‫בטח לא לישיבה לתורת הסוד. ‫אני אומר לך, תעבוד קשה, ‫אבל תעבוד קשה ומה יקרה מזה, ‫ומה יתפתח, ואיזה ברכה, ‫ואיזה פירות, ואיזה השפעה, ‫ואיזה תיקון עולם, ‫זה מה שהוא מסתכל. ‫אז הוא מזהה מצב, ‫הקדושה שבתי קדושה תצא ככה זה. ‫ונולדים דורות שהם לא מבינים ‫מה משהו מכעיס אותם. ‫זאת אומרת, אתה מנסה לשדר להם ‫קדושה שבאופן עקרוני לוחמת נגד הטבע. זה מה שיש לנו, אנחנו לא כולנו הרב זצ"ל, לא כולנו אלישע הנביא. אתם יודעים איפה אלישע הנביא נמצא עכשיו? פגשו אותו אנשים, הוא בעזה, מסתובב שם בעזרת השם, הוא וכל התלמידים שלו. אז אנחנו מביאים מה שאנחנו, וגם אנחנו שייכים לקדושה שהיא צורך לוחמת בטבע. אין פה אף אחד שלא יילחם בדחפים, בהורמונים, בנוירונים, בתמיות פסיכולוגיות, כן, אבל מה החלום? זה כמו, דיברנו על זה כמו לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה. לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שאיפה, מתוך שזאת הדרך, למשמע. אם אתה עושה בתורה מצוות שלו לשמה, כי אתה רוצה לעשות בתורה של המצווה, אז באמת זה נורא נעיון, זה חרפה. אבל אם אתה אומר, אני הולך למסלול הזה, כי זאת הדרך, לא זה מה שמעניין אותי, שם אני נמצא, זה אני נותן מעלה. אבל אני הולך לשם כדי להגיע למקומות הרבה יותר גדולים, כמו חינוך. אתה מתחיל במקומות קטנים, כי אתה, אני לא רוצה שהילד יישאר שם. אתה אומר, זאת הדרך שלי, לגדל אותו, לרומם אותו, להעצים אותו. אז קורה פה משהו, קורה פה משהו אחר. הרב מדבר הרבה על נשמות של דור התחייה, שיש בהם צמא, כיסופון תמימי, לתורה הרבה יותר מלאה. כשמגישים להם את התורה בצורה שהגלות תקרה אותה, אז הם מתפוצצים מזה, משתגלים מזה. והרבה פעמים, בחורי ישיבה, נאלצים כביכול, יש להם איזו קושייה. המסקנה היא שאם אני כן מסתדר עם התורה, אז אני כנראה נשמה קטנה, נכון? אני מוכן להסתפק במה שיש. אם הייתי רציני, אז הייתי בועט, והייתי משתגע ולא מצליח לקבל את, את מה שמגישים עכשיו. לא, זה לא מבין, נכון, כי... אבל לפעמים יש הרגשה כזאת, התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שיוצרים אמון בגודל של התורה. שזה התפקיד של המפגש עם התורה, זה התפקיד של בית המדרש, זה התפקיד שיש להם על תורה. לא זאת התורה, זאת התורה. זאת הדרך שלי להיפגש עם תורה שהיא כל החלומות. אני מאמין בתורה שהיא באמת הרבה מעבר למה ש... אני מאמין שאני עליתי על מסלול, על מסילת ישרים, שבסופו מגיע השמיים, אז פרשת שבוע, המוצב, הארצה, נכון? הראשון מגיע השמיים. זה שאני לא בועט, כי אין לי צורך לבעוט, לא בגלל שאני התורה, בואו כהנים כמוני, זה חלק ממה שאנחנו כל כך סובלים בשנים האחרונות, בטח בחודשים האלה של הקיץ, עם כל המריבות הזוועתיות על הרפורמה. וגם עכשיו לצערי הרב מתעורר קצת בקצה בגלל עסקת השנים, שאני יודע את האמת, ומי שלא כמוני הוא וואו. מי שמתנגד לעסקה הזאת הוא נורי, ומי שבעד העסקה הזאת זה בחירה לדור. מין איזה טיעון כזה שאני אלוקים, אני התורה, אני יודע, אני הדגם, אני המושלם, ולמלא, מי שלא מאמין אתה. מה, כולם מומחי ביטחון, כולם יודעים, דיברו עם ראשי המשרד והשב"כ, ותוכנית הביטחון, ואנשים שמבינים איפה האומה נמצאת, וזו סוגיה כל כך מורכבת, כל כך מסובכת, זה כל כך שטחי להעלות טיעונים מבודדים, זה חרפה, ברור שזה חרפה. אבל הברירות בחיים זה לא אם זה חרפה או לא חרפה, זה לא המצב. המצב, מה חרפה יותר גדולה, מה אסון יותר גדול? לפעמים אתה מתלבט בין שני דברים זוועתיים. מי שאומרים למישהו תעשה הקרנות לא עליהם, או ניתוח. זה זוועה, בטח שזה זוועה. מי שחושב שניתוח זה טוב, ניתוח לב פתוח. אתה יודע מה עושים לך שאנשים ישמור? ברור שזה זוועה, אבל מה, אז למה אתה הולך לעשות את זה? אני נגד שינסרו לי את הצלעות. אני ממש, ואני יכול להביא לך מחקרים כמה רע לנסר את הצלעות. אבל במקום הזה, אף טיפה שמדברים אותך. למה? כי תמיד שהמחיר הוא שיקום מיד ימות מהתקף לב, אז מה הברירה בכלל? אז גם בחיים של ציבור יש עולמות מורכבים מאוד, צבוכים מאוד. אז אם אין לך חוסר אמון, ואם אתה בטוח שאתה התורה מוחלטת, ואתה התורה שלמה, ואתה גאון עולמי, ואין בלתיך, ומילא מי שלא חושב כמוך הוא זוועת עולמי, אז יוצא שיח כזה. יש מי שזה המקצוע שלהם, הם צריכים לייצר כותרות, הם צריכים שיבחרו בהם. יכול להיות שיש כאלה שדוחפים את עצמם עם סיפורות המטונפות האלה. אבל פה אנחנו לומדים את פסקה הזאת, הדושה בתמיד, הדושה בתמיד, זה קורה. עם ישראל מחפש קומה, כן, התורה היא מקסימה, והמסורת היא מדהימה. ומתוכה, מתוך התורה והמסורת, התורה היא זאת שהצמיחה בנו בקשה למשהו יותר גדול, לא משהו אחר. בתוך זה להיפגש עם כל כך כזה. אז אם אתה בלוע, בלוע בקדושה העליונה, בתמציתה העליונה, כמובן לא רגע רגע, אבל אתה מבין שיש טעם ממצוות, אתה לא יודע מה אתה, אבל ברור לך שיש שם אין סוף, יש שם עושר עליון, וגדולי ישראל רק מהווים דוגמה למה שאין אפשר להגיע, אין אפשר לצוות. אז יש לך זכות קיום, יש לך זכות קיום, יש זכות קיום לקדושה הזאת, והיא גם פתוחה, והיא גם לא מעורר קטגוריה, והיא לא מוכנות, אם יש הקשבה ויש האזנה, ועם כל הכבוד לנו, אנחנו מבקשים. מבקשים ללמוד, מה זה תלמיד חכם, בעיקר ההגדרה של חכם שהוא תלמיד. סקרן, סקרן, רוצה עוד, רוצה עוד, רוצה עוד. שכל הזמן את התמונה בראש של רב אברום זצ"ל, שזה אולי האדם הכי סקרן שהכרתי. סקרנות לא טובה, הוא עצור מאוד קרן, כל שנייה בחדשות. אם היה שומע איזה דבר אחד, דבר תורה, ומישהו מעניין, הוא היה ישר, מה אתה זקן, מבוגר, תלמיד חכם, יודע הכל, מה כבר תלמיד חכם יכול, מה זה בחור צריך יכול לחדש לך, יכול... אני זוכר, זה היה כמה פעמים, הייתי מלווה אותו מסוף התפילה, הייתי אוהב לשאול את השאלות, אז הוא היה הוא היה במזרח, הוא היה עושה את כל הדרך. אחרי זה עשו לו כבר שביל יותר קצר, הוא היה עושה את כל הדרך לפתח של בית המדרש. הוא היה עובר כל סטנדר שהוא היה רואה שם איזה חוברת, איזה ספר. ישר רץ לראות אותו. מסתובב שרוב הספרים לא נתנו לו שום דבר. מהסקרנות כזו, מהסקרנות. לצלוח, להתחדש, לגדול, מה למה מקום? אני יודע, ומי שלא כמוני. אני יודע, בהחלט אני יודע, אני גם עושה, אני לא רואה. פרוגרסיבי, הכל אולי והכל בעבר. בטח שאני יודע, אני יודע את האמת שלי, אני מסורת נפשי על האמת שלי בעזרת השם, אני אחנך לאמת שלי ונלחם על האמת שלי, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא עובדות על דברי, ולפעמים מדבר דרך אחרים, אני מתווכח איתם, אני לא אקבל כל דבר. אז יש פה, זה, שהקדושה שלכם בטבע, זה זכות הקיום שלה. זכות הקיום שלה זה להיות במלואה בתמציתה עם אבא שלנו. זה מילים מאוד מאוד גדולות, אבל ברמה הכי בסיסית, אתה מבין שאנחנו ממש לא רוצים שכל המשרד יהיה כמונו, זה ממש לא. זה רואים ואומרים כל המשרד כמונו. אנחנו אומרים שכל המשרד צריך לצמוח, וגם אנחנו צריכים לצמוח. אנחנו לא המודל לזיהוי שכולם יהיו כמונו והכל יהיה מדהים. לנו, ברוך השם, זכינו, כשהוא חופק את פחת עינינו, אפשרנו להיפגש עם התורה הגואלת, זה נותן לו מקדם אדיר וראש דרך. כן, יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב, אם אני מדבר עליהם בתור מגדר, בתור מגזר, ככה אתם יכולים לתגרם. אנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים בני נביאים, להקים בכם את בכם ובכם את זה, אנחנו רוצים לשפוך את בכם עוד בשר, לא רואה זהות מסוימת, פוליטית או חברתית. אז צריכה להיות בלועה בתמציתה, אני רוצה לגבולה, אתה טוב, מאיפה אני עונה? למה? אחר כך אני בא לפה, נכון, כמו ברמח"ל, ככה הרמח"ל כותב. שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, קודם כל חזור למרחוק. קודם כל הוא מביא את המילים הכי הכי גדולות, נכון? חסידות ועבודה התמימה. וואו, חסידות ועבודה התמימה, איפה זה נמצא? הרחק, הרחק, הרחק בדרך. לא יכול להביא עכשיו את ההקדמה הזאת. שההבנה הפשוטה שעבודה לא לשם שמיים, עבודה לא טהורה ולא נקייה, היא נמאסת. בסדר, אז אני עכשיו אסתובב דרך הסמטאות המאוסות האלה, כי זאת הדרך שלי. אבל קודם כל, מה החלום? ככה הסיפורים מספרים שהרב הנזיר זצ"ל היה בא אל הבחור, אמר, קודם כל תלמד פרק כ"ו במסילת שערים. הרמח"ל כתב חסידות, פרק י"ט, הנזיר אמר, קודם כל פרק כ"ו, אחרי זה תעבור פרק כ"ו. בסדר, הדרכה חינוכית לא פשוטה, כי יש הרבה אנשים ששמענו בפרק כ"ו, איפה הם ואיפה פרק ר"ו, פסיעת שם. אבל זה הרעיון של הרמב"ן הזה. קודם כל תדע לאן אתה הולך, לאן אתה מכוון, מה אתה חולם, למה אתה רוצה להיות בלוע. אחרי זה, תרד לאיפה שאתה. להפך, מתוך שיש לך חזון ותקווה, אז יש לך נועזות הרבה יותר גדולה לפתוח את כל הפצעים, כי אתה יודע שיש להם מרפא. אתה כבר לא חש צורך לטאטא דברים מתחת לשטיח. אתה אם תתן דברים מתחת לשטיח, כי אני לא מאמין ביכולת להתעכב אותם. כשאני לחות בהם, אז אין לי כוח להתעסק בזה. אז אני מדחיק את החולשות שלי. אבל דווקא כשיש תקווה, דווקא כשיש הבנה, מאיפה אני? אז זה נוצר קדושה שלמה, זה קדושה שלמה. מרחב אמיתי, כנה, שיש לו זכות חיים. מה זה הקדושה העליונה? הקדושה שבטבע עצמה. למה הקדושה העליונה? כי החיים הם הקודש, הקודש הוא חיים. הכל זה אומר אלוקי, ויאמר אלוקים, זה הכל מאמרות, מזה הכל חי, אז איך זה יכול להיות שלא יתגלה? לא למרות העולם הזה, לא נגד העולם הזה, הוא לא יריב. כן, אני מבין שיש שלבים רבים שקשה לנו לזהות את זה, כי פה המחדל שלנו. התיקון הזה לחשוף, גם בתוך כלי ההכרה שלנו, זאת אומרת לגדל את עצמו, לזהות את הכל אלוקי, וסיוע גמור. והקודש שבגולה יחובר על קודש הארץ. ועתידים בתי כנסת ובתי מדרשות שבבדל שיקבעו בארץ ישראל. מה הכוונה במשפט הזה, הגמרא הזאת? שישיבת מיר וישיבת סלבודקה. יכול להיות, זה רעיון נחמד. אבל זה הרבה מעבר לקביעת השמות. נכון, ישיבת מיר וישיבת סלבודקה, ויש ישיבת וולוז'ין בארץ איפשהו? זה אתם לא יודעים. מה? ישיבת גאוני וולוז'ין הייתי פעם. כן, אחד שם גאונים של וולוז'ין, אבל מה הרעיון שקוראים לזה מיר, קוראים לזה וולוז'ין, קוראים לזה סלבודקה, קוראים לזה גודנר? מה הרעיון שזה לא תורה אחרת, זו אותה תורה. זאת אומרת שהדרך היחידה של הר סיני זה בבלי, ראשונים ואחרונים. הקודש שבגולה יחובר על קודש הארץ, זה לא הכי יחובר, זה מה שיציג. כי הקודש שבגולה היה תמיד מלא ענווה. ותמיד מהכוונה, והוא התגעגע למה שהוא אומר אותו. והדרך אל הקדוש ברוך הוא, והדרך לתורת משה. התלמוד הבבלי הוא תומן בחובו, סופן, גונז במקום, את כל האינסוף, את כל הנבואה. יש הרבה מדרשים שאפשר ללמוד עוד פעם ברמה פשטנית, חיצונית כזאת, את הסיפור. וככל שמתקרבים לארץ ישראל, מצליחים לחשוף יותר. יש איזה מין תיבת אוצרות כזאת, שאתה צריך להעביר אותה 2,000 שנה קדימה. אין יכולת, יש תיבה עם מפתחות לאוצר שאין לך יכולת להגיע לאי הזה שהאוצר נמצא בו. אבל יש מסירות נפש אינסופית של עם ישראל להעביר את הפיקדון מדור לדור. להעביר מדרשים, להעביר פסוקים. איזה מלחמה עם ישראל עושה על הנוסח של התנ"ך? שלא תהיה אות מיותרת, שלא יהיה רווח במקום שלא צריך רווח, שלא יהיה ניקוד במקום הזה. מלחמה של אלפי שנים, של עשרות אלפי תלמידים ששקלו את החיים של הנוסח המסורה. הם לא ידעו מה להוציא מזה, אז יש כאן שוואנה או שוואנך. כתוב פצוע דקה עם אי או אה, הם לא יודעים, אבל הם יודעים את האחריות שלהם, הם יודעים מה יש שם. אז זה שומרי חותם כאלה, זה כמו דגל כזה, שכל הקרב ימות, והם נושא הדגל לא ייפול עד שיבוא מישהו להחליף אותו. זה מה של עצמו אחרי שכבר היו בו כל כך הרבה, משה עצמו, הוא הביא את זה לדור הבא. הקודש שבטבע לוקח את התורה, הוא לא אומר, הוא לא יודע, הוא לומד הלכות תפילין, הוא לא תמיד יודע, הוא כמעט אף פעם לא יודע לזהות את כל האידיאלים האלוקיים ואת הממצאות של גנוזים בתוך מצוות התפילין. אבל הוא יודע שבתוך מצוות התפילין גנוזים אין סוף כוחות עליונים. ולכן הוא מוסר את נפשו על מה שהוא מסוגל. זאת תורה שיש בה געגוע, זאת תורה שהיא לא תמיד מכירה את האור הפנימי, אבל היא יודעת שיש אור פנימי, זה ברור לה. וגם כששומע דברי תורה על כל מיני רעיונות על תפילין, ברור לה, זה רעיונות נורא יפים, ברור לה שזה לא רעיון. והאמת העליונה של תפילין תתגלה, או להריע הקדוש את עמידיו, שהם כאלה הופעות של גאולה גם בתוך הגלות, נשמות עליונות של גאולי ישראל. או יבואו ימים. המילה הקודש שבטבע, סליחה, הקודש שלוחם בטבע בגלות, הוא מלא חיבה, הוא מלא אהבה, כי הוא מחובר למשהו, זה כמו של מי שנולד תינוק. אתה רואה תינוק שנולד, אתה רואה 3 קילו 300. והלב שלך גועש מרוב שמחה, מרוב תודה, מרוב ברכה. ואיך תדבר עם התינוק הזה? תראה שהוא עוד לא גמר את השס. ואיך תתייעץ איתו? תראה שהוא עוד לא כל כך אינטליגנט. ואיך תראה כמה חסד הוא עושה? ותראה שלא, זה סגולה כזאת. אוהבים את התינוק הזה, כי נגשים בנשמה שלו. נשמה נולדה. וזו אהבה כל כך טבעית, כל כך בריאה, כל כך נכונה, היא לא צריכה, תביא לי הוכחות שהילד הזה יהיה נחמד. אז בגיל 16 הוא יהיה, מה זה מעצבן, להסתפר בתספורות מטופשות, הוא יכול להיות, אבל אתה פוגש משהו הרבה יותר שורשי והרבה יותר, זה המגלש של התורה, של ישראל, וכל הקודש שלוחם בטבע, הוא לא באמת לוחם בטבע. הוא אומר, זו שיטת העבודה שלי עכשיו, שבית המגלש חרב. זאת שיטת העבודה שבגלות, שהוא מוקם שרה ברימן תורה. שיטת העבודה היא עכשיו להילחם בטבע. עכשיו, אפילו בתוך כל הספרים האלה, אתם יודעים, שולחן הטהור, שומרי אמונים, כל ספרי המוסר של החרדים, של טויל דה סארון, עכשיו אמרתי שמות של ספרים של הרבה המלאך. אנשים אומרים שהיום לא מסתגפים, נכון? פעם לא אוכלים. היום, אם אתה רוצה להסתגף, אז יש לך איזה טוסט טעים, אז תביא סחור בטוסט, אל תאכל, וזה היום לא גלגולי שלג ולא למה? אז אומרים לפעמים הגוף חלש. הגוף לא חלש. הגוף לא חלש. אתם יודעים שלרוץ מרתון זה הרבה יותר קשה מלצום יום אחד. ולעבור טירונות, גם של, אפילו של שריון, זה הרבה יותר קשה מלצום. מכל מיני סיגופים, להיכנס לכל מיני. אבל זה לא השפה עכשיו, עכשיו לא, 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 לא צומח שם ולא מתדקות את הגוף. אסור להיכנע לגוף, זה מדבר. היום אתה מצא את הגוף בשביל להצמיח אותו, בשביל להעצים אותו, בשביל... אתה לא יודע, להכיר לעצמך, אתה לא יודע, להתקלף מתקלפות קרות. אז אתם יודעים בטק ניסיונות אמתרות שבבי שיקבו בארץ על מה הכוונה? הכוונה היא איך אנחנו מתייחסים אליהם. אנחנו לומדים... בבלי, בני, ורמב"ם, וראשונים, ואחרונים, ועשרי כלים ושוטים. ומשם אנחנו יונקים, משם ברור לנו שהכל, לא רק שהכל היה מחובר, אין לנו דרך אחרת. אנחנו על גבי כל הדורות כולם, כל התורה של כל הדורות כולם, כל המטען, כל האחריות, כל המצוות. את זה אנחנו קובעים. בארץ ישראל אנחנו לוקחים את האוצרות שהם העבירו לנו במשך אלפי השנים, ואולי להתפעל לגדול ותהיה לנו יכולת לפתוח את הגנזכים האלה, לחלץ מתוכם, להתחיל לבקש, ללמוד תנ״ך בצורה, שוב בזהירות, בענווה, בצניעות, בהבנת מה חלקנו, בהבנה איפה אנחנו ואיפה נהיה. לעשות להסתכל בספרים שקודם, תמיד ידעו שהם קדושים, תמיד שהם קדושים. מספרי המהר"ל, אחרי שאני הגעתי שוב א', אז היה כבר את הספרים האלה של חיל הניג, הוצאת חיל הניג, לונדון. זה ספרי המהר"ל הרגילים. אבל עוד נשארו הרבה ספרים, במשך מאות שנים, המהר"ל היה ספר שהדפיסו אותו המון, קנו אותו המון. אבל הוא מדפיס את זה, זה היה בדרך כלל שני ספרים בקרב אחד, אותיות רש"י קטנות קטנות כאלה. אני שואל כמה למדו את זה, זה מה שאני מתכוון. כולם אמרו צדיק גדול וזו תורה גדולה, כמה למדו? כמעט לא למדו את זה. חוץ מיחידים, זה שאלה. זה ספרים כאלה שתמיד הייתה הערכה עצומה, אף אחד אף פעם מדדנו את מה שאתם מבינים או מבינים, להפך, לא מבינים. מי שמבין מה זה כותב. אבל ידעו שזה... קורה פה משהו אחר, הקדושה שצרות בטבע בעם ישראל מעולם לא התכחשה לרומש, מעולם לא התכחשה לתנך, אז זה לא מתבטא לך, איך רבנו תם כותב? מה היית אומרת? לעולם משלש אדם ימיו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. הרמב"ם פוסק את זה, אבל יש חלק לא פוסק את זה, אבל אתה פוסק את זה, שאנחנו לא מאמינים ככה, למה אנחנו לומדים כל היום תלמוד בבלי? למה נקרא שמו תלמוד בבלי? אתם יודעים למה קוראים תלמוד בבלי? הוא נכתב בבבל, נכון. ורבנו תם אומר שם רמז, למה נקרא שהוא בלול מהכל. יש בו מקרא, יש בו משנה ויש בו תלמוד. זה נכון, כנראה אין סוגיה בתנ״ך שלא מופיעה בתלמוד הבבלי. אבל אם אתה לומד תנ״ך דרך בבלי, אתה לא לומד תנ״ך דרך התנ״ך. אז אתה לא רואה את הסוגיה בתנ״ך. ודרך פה מדרש, ושם איזה אמירה. מה רבנו תם אומר? רבנו תם אומר שבגלות אי אפשר ללמוד שליש מקרא. כי הפער בינו לבין המקרא הוא כל כך אדיר שאין לו שום דרך אחרת, הנתיב היחיד שנשאר לנו את תלמוד בבלי. ועתידים בתי כנסים ואתם יודעים שבבי שיגעו ויוצאו איך הוא נמשיך, לא נעיז ללמוד תנ״ך בלי בבלי. אבל מכוח הבבלי, מכוח המדרשים האלה, אנחנו מגיעים אל התנ״ך וזה מהגה אחרת. אנחנו כן מנסים וזה יראו לנו באלול, ככה עצמו אותה, לא זה צריך להגיד על התנ״ך, ככה נסים את הדרך. איך אתה מנסה ואתה מבין, ומי שלא מבין את זה באמת הוא תולש את עצמו. אתה מבין שכל הסוגיות שאתה מברר וכל השירים שאתה מעביר זה הווה אמינא, זה הכוונה דרך, זה כל הערך של זה, כי זה בלוע בתמציתו העליונה, בקדושה העליונה של הטבע. אתה לא מעביר לשיעור על ישעיהו ואתה חושב שאתה כבר ישעיהו הנביא. אתה שואף, מתגעגע, וגם אם צריך לגעת בכל מיני דברים בשיעור הזה, אז אתה מודע, ומזה כל הכוח, שזה איזו יצירת קשר עם עולמות מאוד עליונים שאנחנו מצפים להם, יש פרוסים כל מיני... לא מצפה כוכבים, לא היום יש... לקלוט כל מיני גלי כבידה, כל מיני דברים שצריכים עשרות קילומטר כדי לקלוט איזה זיע של איזה פרצי אנרגיה שמסרים מעולמות אחרים לגמרי. אז זה בית המגדל שלנו. זה משהו שמח וטוב. הוא מתגעגע לקלוט דרישות שלום, מתנאים. מהזוגות ומהנביאים ויותר בחברות זה. אז אני אפגש עם אבות ואמות. זה עתידים על אבות, אתם זה שאני דבר שקובע צריך. אז אם קוראים לך פרונה וקוראים לך פרונוביץ' זה פחות חשוב. זה יפה, בטח, הנצחה, יד השם. אבל לדעת שבלי פרונוביץ' ובלי מיר ובלי רבד ובלי פס ובלי צהלה, אנחנו לא נמשיך לשום מקום. אנחנו לוקחים בהערצה, בגעגוע. את בתי כנסת ואתם פשוט בבל, ומקובעים אותם, מרוממים אותם, לא במקום, זה. ובתוך זה, אור חדש, מאיר, בעזרת שם הציון והמקרה, ברוכים תהיו. תודה רבה. אני מבקש בשיעורים, אני לא מגיע בזמן ואני בית מדרש, אז תזכירו לי, מחילה.